השם של השיחה הוא יחסים מאמללים וגישה משחררת. אנחנו נמצאים איפשהו באמצע הדרך, באמצע הריטריט, וחלק מאיתנו פוגשים דברים לא קלים, לא פשוטים. חלקנו הגענו לכאן עם ציפיות לשקט. שומעים אותי מאחורה? לא שומעת? קל להתקרב, יש פה מקום. יותר טוב? יותר טוב? זה לא קשור למיקרופון, זה קשור לקול שלי.
לא, אבל זה מיקרופון ממש קרוב, אז אתה לא צריך...
אוקיי. מרגיש כמו זמר רוק פתאום.
זמר אופרה.
זמר אופרה לא משתמש במיקרופון. לא, הטובים שביניהם. שומעים? טוב, אני אשתדל. אם תירדמו, אז אני אבין שזה סימן שהפסקתם לשמוע. או שזה משעמם. מה? אוקיי. אז חלק מאיתנו מן הסתם מגיע לפה עם ציפיות לשקט, לקצת עברור, לאיזה פסק זמן מההמולה והרעש של החיים. וחלק אחר אולי הגיע עם ציפיות לתובנות, לאיזה חוויה משחררת, אולי לשחרור מוחלט, לניבנה. והנה אנחנו כאן אחרי מספר ימים של תרגול. בימים הראשונים כאב לנו והיו הרבה מחשבות ואיכשהו עוד צחבנו, אבל לאחרונה התחילו להופיע גם כל מיני רגשות מבאסים וכעס ותסכול ואולי פחד שאני לא מבין שום דבר ושאולי אני אחזור הביתה ולא קרה שום דבר, ואולי אכזבה. רגשות לא פשוטים שאנחנו פוגשים פה. ומה עושים עם כל הדברים האלה? יש סיפור יפה מתוך מסורת אחרת, לא המסורת הבודיסטית, על רכבת שנוסעת לאי שם במישורי רוסיה, ועל הרכבת, ברכבת יש, בין היתר, יש איזה סוחר יהודי עם... דלי מלא דגים מאושנים בדרך לשוק, ויש איזה עיקר קוזק, והם יושבים ואחד מול השני, וכנראה שהרכבות אז לקח להם הרבה זמן. בשלב מסוים הקוזק לא מתאפק וקם וניגש אל היהודי ושואל אותו, תגיד לי, איך זה שאתם היהודים, איך זה שאתם כל כך חכמים? אז היהודי מסתכל עליו ושואל, אתה רוצה לדעת? הוא אומר לו, כן. אומר לו, אין בעיה, תקנה דג מאושן אחד. זה הכל? כן, זה הכל. כמה זה עולה? 10 רובל. 10 רובל? אוקיי. קונה 10 רובל, נותן 10 רובל, לוקח את הדג המאושן, מתיישב וחזרה בקרות, ורכבת ממשיכה לנסוע. עובר זמן ועובר זמן, לאט לאט הקוזק, הפנים שלו מתחילים להדים, ולהתנפח, והוא מתחיל להזיע, די נראה שהוא רותח מכעס. בשלב מסוים הוא לא יכול להתאפק יותר, להכיל את הכעס הזה, והוא ניגש אל היהודי ואומר לו, תגיד, אם הייתי קונה את הדג הזה בשוק, זה עולה לי רק רובל אחד, לא? אז יהודי אומר לו, אתה רואה? זה מתחיל לעבוד. אז אני חושב שהסיפור הזה הוא חמוד, גם חוכמה שיש בתוכו, אבל גם כי רגשות יש בהם פוטנציאל לא מעט לתובנות. ואני רוצה לדבר היום על הרגשות המאמללים ועל פוטנציאל ההתעוררות שתמון בהם אולי. ואני חושב שהמפגש עם רגשות קשים בריטריט יכול להיות מתסכל מאוד. הוא מתסכל פעמיים, כי א', לפגוש ברגשות קשים זה אף פעם לא נעים, גם לא בחיים. ובטח לא שאנחנו באים לריטריט ויש לנו כוונה לשקט, ואולי שמענו שהדרך הזאת היא מצטיינת כדרך של אקוונימיטי, של שוויון נפש, והנה אנחנו באים לפה ודווקא פה אנחנו פוגשים את הרגשות. ואולי שמענו על הדרך הזאת שהיא חרתה על הדגל שלה שלושת רעלים של חמדנות, כעס ובלבול, ודווקא פה אנחנו פוגשים את הכעס, ואז נראה לנו שאנחנו ממש ממש מפספסים. וזה יכול להיות, אני חושב, מתסכל שבעתיים אם תרגלנו באיזושהי מסורת רוחנית אחרת, מסורת מדיטטיבית אחרת, שם לימדו אותנו שכעס ורגשות שליליים הם אויב לתרגול, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להעלים אותם, להדחיק אותם, להתעלם מהם. ועם יד על הלב, אז זה גם קורה בתוך הבודיזם עצמו. בתוך הבודיזם ישנם כמה מסורות תרגול שכן מדחיקות רגשות. אם תרצו, תרגול של ריכוז של ג'אנות הוא תרגול שבאופן יזום ומכוון מדחיק את הרגשות דרך התמקדות באובייקט מסוים. אז אנחנו כל כך נספגים בתוך האובייקט שכל העולם מסביב, כולל הרגשות והכאבים, נעלם באיזשהו שלב. אז אם תרגלנו באיזה מסורת שלימדה אותנו להתעלם מרגשות או להדחיק רגשות, מאוד קשה שאנחנו באים לפה, ושמענו אולי שהתרגול הזה הוא יותר רך ויותר עדין, ודווקא פה אנחנו פוגשים הרבה יותר רגשות, אולי רגשות עזים. כאשר ביקשו מהבודה לתמצת את תורתו, אז הוא אמר, על רגל אחת אני מלמד את הסבל ואת הקץ לסבל. על רגל אחת. וכאשר הוא פירט יותר על תורתו, הוא אמר, אני מלמד תורה שבנויה על ארבע אמיתות נאצלות, או ארבע אמיתות משחררות. ארבע אמיתות שהתרגול לאורן מוביל לשחרור, לאור ארבע אמיתות האלה, לשחרור מסבל. האמת הראשונה היא האמת של הסבל, של אי הנחת. והבודה אמר, כדי לתרגל את תורתי יש להכיר, יש להתיידע, יש לפגוש את הסבל. לא לייצר אותו, אבל לאפשר לעצמנו לפגוש אותו. והאמת השנייה, האמת המשחררת השנייה שדיבר עליה הבודה, זה האמת של הסיבות, או הסיבה לסבל. והבודה דיבר על השתוקקות או השתוקקויות שמובילות להיאחזות, מובילות להיקשרות. והוא דיבר על האמת הזאת כאמת שיש לתרגל אותה כדי לשמוט את היאחזות הזאת. האמת הראשונה צריך להכיר ולהתיידע אליה, לאמת השנייה יש לשמוט אותה. בדרמה אגב נוטים לעשות הפרדה חשובה לדעתי בין כאב לבין סבל. כאב וסבל זה לא אותו דבר, לפחות לא בטרמינולוגיה הבודיסטית. כאב מופיע מטבע הדברים. כאב הוא במידה רבה בלתי נמנע. כאבים גופניים מופיעים, כאבים מנטליים מופיעים, אבל סבל זה דבר שונה. ואחת הדרכים לראות את ההבדל בין כאב לסבל, דרך אחת להסתכל על זה, זה לראות את הסבל כמידת ההתנגדות שיש לנו אל הכאב. אם אנחנו מסוגלים לפגוש כאב בצורה פתוחה, משוחררת, אז זה רק כאב. לא נעים, כאב אף פעם הוא לא נעים, אבל זה רק תחושה לא נעימה. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מתנגדים אל התחושה הלא נעימה, כועסים על עצמנו, כועסים על העולם, מאוכזבים, מדוכאים מכך שהופיע תחושה לא נעימה, כאב, גופני או מנטלי, זאת כבר צורה של סבל. אז היאחזות היא דרך מובטחת להתנגד למה שיש, להצמד לקיים ולסבול כאשר אותו קיים משתנה ונעלם. את ההיאחזות הזאת יש להכיר ויש לשמות. סיום הסבל היא האמת השלישית, האפשרות שלנו בחיים האלה לסיים את הסבל, להשתחרר מההיאחזות, היא האפשרות שעליה הצביע בודה כאמת השלישית, ואת האמת הזאת יש להגשים, יש לממש אותה. והאמת הרביעית היא הדרך לסיום הסבל, שאת חלקה, מרכיבים רבים ממנה אנחנו מתרגלים פה, הדרך בעלת שמונת המרכיבים, אנחנו מתרגלים פה את הכללים של ההתנהגות הנאותה, של דיבור נכון, של הימנעות מפגיעה, אנחנו מתרגלים את החלקים האלה של הדרך, את החלקים המוסריים, אנחנו מתרגלים פה תשומת לב נכונה, אנחנו מתרגלים פה מאמץ נכון, נדבר עליהם בהמשך, וריכוז, כך שאת הדרך, אמר הבודה, יש לסלול בעצמנו, יש להטוות אותה ויש לפתח אותה. אם אנחנו פשוט שומעים עליה ולא מממשים אותה, לא מגשימים אותה, לא צועדים בדרך, אז זאת נשארת תיאוריה. אני חושב שלא באנו לפה שבוע ככה לדגור הרבה על הישבן כדי לשמוע עוד תיאוריות. תיאוריות יש לנו מספיק. אז כשאנחנו יושבים במדיטציה, שתכליתה פיתוח של ראייה משחררת, מאוד טבעי שיופיעו סוגים שונים של, של סבל. סבל שיחווה ככאבים גופניים, שיחווה כמחשבות תורדניות, אפילו רגשות קשים. רגשות קשים הם לא מחוץ לשדה התרגול שלנו, הם חלק מהתרגול שלנו, ואני אנסה לפרט על זה. הרי הבודה אמר שאם אנחנו רוצים להשתחרר מסבל, עלינו קודם כל להכיר אותו. אז התרגול הזה לא מדחיק ולא מייצר לנו מצבים שלא נפגוש סבל, הוא גם לא מעודד אותו, אנחנו לא עושים פה שום דבר שהוא סדיסטי או מזוכיסטי להבנתי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל הסבל מופיע, מראה את עצמו. אז מהי הגישה הנכונה? איזה גישה נכונה יכולה להיות גישה שמשחררת למפגש עם סבל, סבל רגשי, סבל מנטלי? ואולי לפני זה מעניין שנשאל את עצמנו, מדוע רגשות מאמללים אותנו כל כך? מה יש בטבע הרגשות עצמם שהוא מאמלל? אני מדבר על רגשות קשים, כל אחד יש לו את הרפרטואר שלו לרגשות קשים. האם זה הרגשות עצמם שמאמללים אותנו, או יש משהו ביחס שלנו אל אותם רגשות שמשם נובעת האומללות שלנו? או במילים אחרות, האם האומללות, הסבל שלנו, נובעים מהרגשות או מהיחס שלנו אל הרגשות? או נשאל את זה בצורה יותר בוטה, האם רגשות הם מכשול למדיטציה או מכשול לדרך לחופש? ויש לא מעט דברים להרהר בעצמנו, חלק מזה אולי השיחה הזאת תעורר בנו וחלק אפשר להמשיך להרהר בזה אחר כך. האם רגשות כלשהם יכולים להיות מכשול לחופש? התרגול שהציע בודה היא תרגול ער וצלול אל המציאות כפי שהיא מופיעה לעינינו ברגע לרגע, גם פה על כרית המדיטציה וגם בחיים עצמם. כך שהתרגול הזה לא מתנה ולא מותנה במה שיופיע. אנחנו אמורים ומונחים להביט אל טבע החוויה האנושית כפי שהיא נגלית לנו מרגע לרגע, ולהבין מרגע לרגע כיצד פועלת התודעה, כיצד מופיע הסבל וכיצד הסבל יכול להיות מורפא. מורפא, נשמט, להשתחרר. באחת הדרשות המפורסמות של הבודה בנושא תרגול של תשומת לב, סאטי, סאטי פטנה, אותה. קטע אחד שמתייחס איך להתבוננות במצבי תודעה, רגשות שמופיעים בתודעתנו. הבודה אומר, וזה תרגום חופשי שלי, אני מקווה שהוא לא חוטא מדי למקור. וכיצד נזירים מתבונן נזיר במיינד, בתודעה, כמיינד, בתודעה, כתודעה. כאן מבין הנזיר תודעה נגועה בתשוקה כתודעה נגועה בתשוקה, ותודעה שאינה נגועה בתשוקה כתודעה שאינה נגועה בתשוקה. הוא מבין תודעה נגועה בשנאה כתודעה נגועה בשנאה, וכן הלאה וכן הלאה. הלימוד ממשיך לפרט עוד הרבה מאוד רגשות ומצבים מנטליים אחרים. ובהמשך, ובצורה זו הוא נשאר מתבונן בתודעה כתודעה מבפנים, או שהוא נשאר מתבונן בתודעה כתודעה מבחוץ, או שהוא נשאר מתבונן בתודעה בגורמי ההופעה של התודעה, או שהוא נשאר מתבונן בגורמי ההיעלמות של התודעה, והוא נשאר בלתי תלוי, לא נקשר לדבר בעולם. כך נזיר מתבונן בתודעה כתודעה. לא נקשר, אומר, לא נאחז. עכשיו, יש פה כמה קטעים שדורשים אולי הסבר. מה זה מתבונן בתודעה מבפנים, מתבונן בתודעה מבחוץ? יש לזה הרבה פרשנויות. דרך אחת זה להסתכל על הרגשות שמופיעים בתוכנו, מתבונן בתודעה מבחוץ. זה יכול להיות להתבונן ברגשות דומים שמופיעים באנשים אחרים. טבע התודעה, טבע הרגש לא משתנה אם הוא מופיע בי או מופיע במישהו אחר. זה סוג אחד של פרשנות. סוג אחר של פרשנות מדבר על כך שרגש מופיע בי, אבל התגובה שלי עם הרגש משפיעה גם על העולם. אם אני כועס, הכעס הזה בא לידי ביטוי במילים שלי וברגשות שאני מוציא, אז אפשר להסתכל על זה גם מבחוץ. לא על זה אני רוצה להתרכז. וגם את החלק השני שאינו ברור, של מה זה להתבונן בגורמי ההופעה של הרגש או של התודעה וגורמי ההיעלמות, זה אני אנסה לפרט יותר מאוחר. מה שחשוב פה, המסר של הבודה בהקשר הזה הוא מאוד ברור, לראות את החוויה כפי שהיא, בדיוק כפי שהיא מופיעה בתודעה, מבלי לשנות אותה ומבלי אפילו לרצות או לשאוף שהיא תהיה אחרת. אין פה שום הנחיה לשנות, לסלק, להעלים. מתבונן בתודעה ולא נקשר, והוא נשאר בלתי תלוי, לא נקשר לדבר בעולם. מה אנחנו עושים בדרך כלל כאשר אנחנו פוגשים רגש קשה? מה עשינו היום כאשר עלו בנו רגשות קשים? מה אנחנו עושים בבית כשמופיע פתאום כעס? אני חושב שאם אנחנו כנים עם עצמנו, רובנו לא אוהבים את הרגשות הקשים שלנו. אני לא מכיר בן אדם שאוהב את הכעס שלו, את הכעס שמופיע אצלו. אני לא מכיר אנשים שהם אוהבים בדיכאון שמופיע אצלם. בדרך כלל שמופיע בנו רגש קשה, אנחנו קודם כל מנסים לזהות מי אחראי לזה. מה היא אמרה לי? למה הוא זז? למה הוא נוחר כל הלילה? האשם הוא תמיד מבחוץ. יש איזה גורם חיצוני, זה יכול להיות הזבוב, זה יכול להיות הטמפרטורה, המזגן, האוכל, הלכלוך, גורם חיצוני, ואז אנחנו מנסים לזהות בהרבה מיינדפולנס מה הגורם החיצוני שגרם לי לכעס, ולגרום לגורם התודעה הזה להיעלם, זאת אומרת להעלים את היתוש שגרם לי לזה. או אם זה לא הולך, ולפעמים זה לא הולך, לא יודע מה, מזגן התקלקל ואי אפשר להדליק אותו גם אם רוצים, אז אנחנו קצת שופטים את עצמנו. איך זה שאנחנו, אין לנו מספיק ריכוז, ואין לנו מספיק תשומת לב, והגוף שלנו לא בנוי לשבת שעות ארוכות. אז אנחנו מוצאים את השם בתוכנו. אם משהו לא בסדר קרה, חייב להיות אשם. אז אם השם הזה לא בחוץ, אז השם הזה בפנים. לפעמים זה שניהם. ואז אנחנו מתחילים לחוס על עצמנו. לשפוט את עצמנו ואפילו לגזור גזר דין על עצמנו. אנחנו לא שווים, לא מגיע לנו, לא נעשה את זה יותר, לא את זה. אנחנו בית דין שדה נגד עצמנו. והשאלה היא מול האלטרנטיבות האלה שכנראה לא עובדות מספיק טוב, כי אני מניח שאם היו עובדות מספיק טוב לא היינו מגיעים לכאן. השאלה היא מה הדרך הזאת מציעה? האם יש דרך אחרת, נבונה יותר, אולי לא קלה יותר, אבל אמיתית יותר, לפגוש רגשות לא פשוטים. וההנחיות של התרגול שלנו, של המסורת הויפאסנית, מסורת של פיתוח תשומת לב, ראייה נכונה, הבנה נכונה, ננסה לפרט את זה בלשון ככה יותר מערבית, מדברת על 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 גישה. הגישה, אתם תחליטו עד כמה היא אקטיבית או פסיבית, אבל גישה מאוד מעשית, איך אנחנו יכולים לפגוש ברגע הנוכחי על כרית המדיטציה וגם מחוץ לה רגשות לא נעימים. ו הקפת דיברה על חלק מהם אתמול, אז אני אחזור. הדבר הראשון זה כמובן לזהות. הזיהוי מאוד חשוב, כי כשאנחנו מזהים ונותנים שם לחוויה, זה כבר לא משהו אמורפי, זה משהו מאוד מוגדר. אז אני לא כל כך עסוק ב... וככה, וככה, כעס, אוקיי, אז אני יודע, כעס. נותנים איזה שם, אז זה כעס, או... עצב, אז יש פה עצב. הזיהוי הוא חשוב ברמה המנטלית, אז יש יותר בהירות לגבי הרגש שנמצא כרגע, והזיהוי הוא גם חשוב ברמה הגופנית, איפה אני חש את זה בגוף. רגש, דבר שמרגישים, איפה בגוף אני חש את זה. לאחר שזיהינו, נתנו לזה שם, ראינו את המופע המנטלי של זה וראינו את המופע הגופני של זה, התחושות השונות, ההמלצה היא לאפשר ולקבל את מה שכבר ממילא נמצא. זה אחד הדברים הכואנים, הלא פשוטים לרבים מאיתנו, כי חונכנו שנים רבות, כמספר שנותינו על פני האדמה הזו, שרגש קשה אנחנו לא רוצים לקבל. רגש קשה הוא, אף אחד לא אוהב רגש קשה, גם לא בודהיסטים כנראה לא אוהבים רגש קשה, אבל איזה דבר אווילי זה להתנגד למה שכבר ישנו. הרגש כבר נמצא, איך אפשר שלא לקבל משהו שכבר נמצא? אז ההנחיה המדיטטיבית בהקשר הזה זה לאפשר לעצמנו להיפתח ולחוות את מה שכבר ממילא נמצא. אחת הסכנות, אחד הפחדים שלנו, שאולי היו נכונים בזמנו, בפעם הראשונה שחווינו את אותו רגש קשה, הוא שאם נאפשר לעצמנו לחוות רגש קשה, זה כל כך יציף אותנו שאנחנו נאבד שליטה. אולי נאבד את שפיותנו, וזה מאוד מפחיד. ובזמנו, כנראה שהייתה סיבה טובה למה סגרנו את הדלת לרגש מאוד קשה. אבל כיום, שאנחנו אולי בוגרים יותר, hopefully מודעים יותר, ואולי פתוחים יותר, ואני חושב בעיקר כשכבר גילינו שהאסטרטגיות הרגילות של המיינד הרגיל שלנו לא כל כך עובדות, אולי תהיה בנו פתיחות לנסות לחוות ולהתייחס אחרת אל רגש לא נעים. ויש חוכמה גדולה בלהסכים לפגוש ולקבל את מה שכבר ממילא נמצא. כי כל עוד אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לקבל ולהיות עם רגש לא נעים, אז במודע או שלא במודע, מה אנחנו עושים גופנית ומנטלית? אנחנו עושים את הדבר הזה. אנחנו סוגרים, אנחנו מתכווצים מנטלית וגופנית כנגד החוויה. ושוב, אני אומר, יש לזה רמות מודעות, שאנחנו לא אוהבים רגש, אנחנו לא אוהבים רגש לא נעים, אף אחד לא שמח לרגש לא נעים. אבל יש מחיר לא קטן להתכווצות, לדחייה המנטלית והגופנית לרגש לא נעים, והמחיר הגדול, אני חושב, הוא א', שהדחקה היא כואבת, היא דורשת הרבה מאוד אנרגיה, אבל המחיר אולי היותר גדול הוא שכל עוד אנחנו מדחיקים משהו, אנחנו די מבטיחים את זה שזה ייתקע ויישאר שם. ובמידה רבה, אם נסתכל על הסיפור המערכות יחסים שלנו מול רגשות קשים, אני חושב שכל אחד מאיתנו יבחח שרגשות נעימים חולפים הרבה יותר מהר מרגשות לא נעימים. נכון או לא נכון? כמה זמן אנחנו שמחים? כמה זמן אנחנו צוחקים כששמענו סיפור נורא מצחיק? כמה זמן אנחנו מתרגשים לקראת משהו מרגש? אנחנו מתרגשים. זה עובר. אנחנו שמחים, וזה עובר. אנחנו צוחקים, וזה עובר. וכמה זמן אנחנו כועסים על משהו שמכעיס אותנו? כמה זמן אנחנו מאוכזבים? והאם הטבע של הרגש, של השמחה, שונה במהות שלו מהטבע של הכעס? לא. רגש זה רגש. רגש זה דבר כשמו כן הוא, דבר שמורגש. המילה הלטינית, אמוברה, באה מתוך הפועל תנועה. זה משהו שינה. רגש, כשמו כן הוא, דבר שינה. למה רגשות מסוימים לא נעים? לא באים, מופיעים והולכים? או למה רגשות נעימים באים והולכים מהר, בקצב שלהם, ורגשות לא נעימים נתקעים? אני יכול לחוש את הכעס יום ושבוע ושנה, ויש אנשים שהסיפור חיים שלהם זה כעס, כעסים ארוכים ומתמשכים. ואולי זה בגלל שאת הכעס אנחנו לא מוכנים אף פעם לחוות אותו, אז הוא נתקע שם כאנרגיה תקועה, כאיזשהו רגש או בגוף או קיבוץ או מתח או איזה מיינד שלא מפסיק להילחם ולהיאבק ורק לדאוג. יש שם משהו שלא לא זורם, משהו שנתקע. אז במובן הזה יש חוכמה גדולה ביכולת שלנו לאפשר ולקבל, כי אולי הדרך האמיתית והיחידה, אולי, אני לא אומר את זה מתוך ודאות, כי אני לא מכיר את כל הדרכים כמובן, הדרך האמיתית לשמור על שפיות הנפש שלנו, זה כן לאפשר ולקבל, כי אז אנחנו נוכל לפגוש, ואז אולי ייתכן שרגש נעים ולא נעים ככל שיהיה, יופיע, יעשה את השתיק שלו, את ההופעה שלו, ויעלם, כמו שגילינו עד היום, שקורה לכל תחושה, וכל צליל, וכל מחשבה. מישהו ראה, מישהו זיהה פה בשלושה ימים אלה מחשבה שלא עזבה את עצמנו אותנו רגע? גם המחשבות הכי מטרידות באות והולכות, ואולי חוזרות, אבל הדברים מופיעים, נמצאים והולכים. אז מה שנחווה לנו כמסוכן עבורנו, להסכים ולקבל את הרגש, יכול להיות שבדיוק ההפך שלו נכון. זה מסוכן לנו לא להסכים ולקבל את הרגש, ואת זה צריך לעשות במידת ה-common sense. אם מישהו, אם אלה מאיתנו שלא נפתחו אף פעם לרגשות קשים, זה יהיה טעות וזה גם יהיה בלתי אפשרי להיפתח לגמרי. לא נוכל, וגם מסיבה טובה, אבל לאט לאט לאפשר לעצמנו להיפתח למה שגם את הפתיחה אי אפשר לעשות בכוח. אבל להסכים ולהרגיש את מה שרוצה להיות מורגש, זה אולי מספיק טוב. אז אחרי שזיהינו ואפשרנו לעצמנו להיות ולקבל את מה שכבר ממילא נמצא, ההנחיה הנוספת היא לחקור. לחקור זה אומר להתבונן יותר מקרוב, ויש לזה אספקט של חקירה פיזית, תחושתית, מנטלית, ויש לזה אספקט של חקירה מנטלית. החקירה הפיזית זה איפה זה בדיוק מרגיש, איפה הכעס מרגיש, איפה מרגיש האכזבה, איפה מרגיש התסכול, איפה מרגישה הקנאה בגוף, ואיזה מין ויברציה יש שם. אותה חקירה שאנחנו עושים, עדינה ונוכחת והמשכית של התחושות של הנשימה והתחושות של הכאב, אנחנו מוזמנים לעשות גם אל הרגשות. כמו שאמרנו, רגש יש לו אלמנט פיזי מאוד ברור, זה משהו שמרגישים אותו. אז זה לא צריך, זאת לא שאלה באוויר, כי אם ישנו רגש, אז הוא מורגש, אז איפה אנחנו מרגישים את זה? איפה זה מופיע? איפה זה נעלם? גם משהו שנראה לנו קבוע, כמו כעס, הוא ויברציות גופניות, משהו מקובץ פה, חם בגוף, אני מזיע, עולה לי אדם לראש במקרים מסוימים, הנשימה מועטת, איזה רגשות מעיצים את הנשימה, איזה רגשות מעיטים את הנשימה. יש חקירה תחושתית מאוד מעניינת במקרה של רגשות, וזה דבר מאוד נכון להחזיר את ההתבוננות אל תוך הגוף ולזהות איפה זה מורגש. הבודה דיבר על זה שבהקשר הזה הוא נשאר מתבונן בגורמי ההופעה של התודעה, או שהוא נשאר מתבונן בגורמי ההיעלמות של התודעה. אז לחקירה יש גם אלמנט ומסורות מסוימות, אנחנו לא כל כך מדברים על זה במסורת התרגולית שלנו כאן, אבל אחת זה לשאול את עצמנו מה הם הגורמים המיידיים שהובילו להופעת הרגש. אז אנחנו נראה שרגש הוא התחיל מאיזשהו מגע. מגע, אחד החושים שלנו פגש באיזשהו גירוי. זה יכול להיות צליל, מישהו אמר משהו. וזה יכול להיות תחושה, משהו פה, קיבלתי פה הקיצה. וזה יכול להיות טעם, טעמתי משהו לא טעים וזה מורר בי. וזה יכול להיות הופיע מחשבה, גירוי קונטקט מנטלי. הופיע מחשבה והמחשבה עוררה את הכעס. ואנחנו רוצים להיות ערים לגורמים ש... הובילו להופעה של זה, ולמה זה עורר בנו, אוקיי? אם נחקור בתוכנו את הסיבות ברגע הנוכחי, לא, אנחנו לא עושים פה רגרסיה וחקירה אנליטית למה קרה בפעם הראשונה שרגשתי ככה, לא במסגרת התרגול שלנו, אבל אם הופיע כעס, מישהו סגר את מזגן בחדר ואני נורא כועס. קורה, נכון? או מישהו הדליק את המזגן ואני נורא כועס. האם זה הדלקת וחיבוי המזגן? האם זאת הסיבה המיידית? אוקיי? אבל מה הסיבה העמוקה לזה? ואנחנו נגלה כמעט תמיד שבמקור הייתה איזושהי ציפייה שלא הוגשמה. או לא רק זה שלא הוגשמה, אלא שגם קיבלה בדיוק את ההפך. ציפיתי שיכבדו אותי, ציפיתי שישימו לב אליי, ציפיתי שיתחשבו בי, ו-you name it. ואנחנו נגלה כמעט תמיד שישנה איזושהי ציפייה, איזושהי אמונה פנימית שדברים יתנהלו בדרך מסוימת, וכאשר הדברים לא מתנהלים, מופיע פתאום רגש חזק. ושוב, לא להגיד שרגש, הציפייה זה טעות והרגש הוא טעות, שניהם טבע הדברים. אבל זה נכון להכיר גם את זה וגם את זה. עכשיו, מעבר לציפייה, אז הייתה ציפייה שהמזגן יהיה מחובה או דולק, והציפייה הזאת, ויש אכזבה. אוקיי. האם בגלל זה אני כל כך כועס? ואז אם נחקור עוד פנימה, בפרזנט מומנט, במה עולה כרגע? מתחת, אוקיי, הרגשתי את זה, הרגשתי את הקיבוץ פה, הרגשתי את החום, את הדם, את הנשימה, החוויה הפיזית של הרגש מאוד גרועה לי, של הכעס, ועדיין זה מאוד כועס. ואני שואל את עצמי, מה יש שם מתחת? וזה חקירה, זה סוג של אפשור אני קורא לזה בטרמינולוגיה האישית שלי, תיבת הפנדורות תיבת הפנדורה של הדימויים האישיים הבלתי פתורים שלי. יכול להיות שפתאום אני אפגוש שמה את יונתן המסכן, שתמיד הרגיש שלא מקשיבים לו. את האמונה הזאת של חוסר הצדק. את האמונה שלא מתחשבים בי. אלא אמונה שתמיד הייתי לא יוצלח. אז האמונה הזאת קבורה אי שם עמוק, ולכל אחד מאיתנו יש תיבת פנדורות של דימויים בלתי מושלמים של עצמנו, שאנחנו לא אוהבים לפגוש. אנחנו בדרך כלל אוהבים לפגוש את הפסאדה היותר נעימה, וזה בסדר. ומפגש מפתיע, בלתי צפוי עם המציאות, אם זה מישהו אמר משהו או משהו קרה, מפגיש בנו את זה, פתאום זה עולה. ואני כל כך לא אוהב לפגוש את יונתן המסכן, ואת יונתן שמרגיש שהוא לא שווה שום דבר, ואת יונתן שמרגיש שאין צדק בעולם, שכשזה עולה, זה כל כך מפחיד אותי שהתגובה שלי היא כעס. אני מוכן להרוס מישהו רק שאני לא אפגוש את הדימוי של המסכנות הפנימית הזאתי. אז החקירה בפרזנט מומנט, אם אנחנו פתוחים לגמרי, מזהים, מקבלים, לא כי אנחנו אוהבים, אלא כי זה פשוט שמה, ושואלים את עצמנו מה יש מתחת, למה זה כל כך פוגע בי, אז אולי נפגוש עולם של דימויים, מן הסתם רובם לא יהיו סימפטיים, אמונות, דימויים, מחשבות, you name it. וכשאנחנו מוכנים לפגוש גם את הדימויים האלה בצורה שהיא לא שופטת, לא דוחה, לא מתעלמת, אלא פשוט פוגשת. זה עלה. אז להפתעתנו אולי נגלה שגם בהם אין שום בעיה. זה בסך הכל דימוי, אמונה, זיכרון. אין שם אמת. יונתן המסכן, יונתן שאף פעם לא מזכירים, לא מקשיבים לו, זה לא יותר אמיתי מיונתן האחר הזה. זה פשוט דימוי שקיים, שקשה לי לפגוש אותו. אבל כשאני פוגש אותו, מסתבר שזה לא כל כך נורא. ומה שהכי מדהים שקורה, שכאשר אנחנו מוכנים לפגוש אותו, אז הוא בא, הוא עושה את השתיק שלו, ומה קורה דקה או שניים אחרי זה, או 10 דקות אחרי זה? ראו אותי, שמעו אותי, אוקיי, אפשר ללכת הלאה. אבל לפני זה, ייתכן שלפני זה, האספקט הרביעי של הגישה הנכונה, לפגוש רגשות קשים, הוא צלע בלתי נפרדת ממה שאמרתי עד עכשיו, זה לא להזדהות. וזה גם קשור. לא להזדהות, מה זה אומר לא להזדהות עם הרגש? או מה זה מה זה היאחזות ברגש? אנחנו יודעים מה זה היאחזות בדברים פיזיים, יודעים מה זה לאחז במשהו שאני מאוד רוצה, יש את הכוס קפה שאני מאוד רוצה, אני יודע מה זה לאחז בו, אני יודע מה זה המקום שלי על יד השולחן, ואני יודע מה זה לאחז בזה שאני אשב במקום שלי ולא אקריא את המדיטציה, אבל היאחזות רגשית יותר קשה לגלות. זוכרת דוגמה שפתאום הייתה מאוד ברורה בהקשר הזה לפני 5 שנים, הבן שלי היה תינוק בן כמה חודשים, חצי שנה, היה שוכב לו בארסל, בעגלה, אנחנו היינו יושבים, רגע הוא היה בשקט, אז היינו שותים איזה קוסטר, משהו כזה, ואז פתאום היינו, לפעמים היינו פתאום מתחילים לשמוע, צעקות, צרחות, וזה, מסתכלים, אין שום דבר, וזה צעקות, צרחות, אנחנו באים, רואים את שי צורח, מסתכלים מקרוב, ואז רואים, הוא ככה גירד לעצמו בשערות, ככה, 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 והילד בגיל חצי שנה, אין לו עוד מוטוריקה הזה, אז היד נתפסה, ואז שהוא רצה להפריד את היד, הוא משר לנו, והוא צורח! וצחוק צחוק, נורא מצחיק לראות ילד קטן צורח מעצמו, אבל זה מה שאנחנו עושים לעצמנו כל הזמן. זאת הטרגדיה של החיים שלנו. אנחנו מתבייתים על איזשהו אובייקט בתודעה שלנו, האובייקט הזה מוצא חן בינינו, אנחנו רוצים אותו, ומתישהו האובייקט הזה, או שהוא כבר לא יותר אטרקטיבי, או שהוא נעלם, או מתחלף, ואנחנו צורכים, אוי, עשו לי, המזגן, חיבו לי את המזגן, הדליקו לי את המזגן. אז זה קל לראות ברמה הפיזית, אבל ברמה הרגשית, איך אנחנו מזהים את ההיאחזות ברמה הרגשית, יותר מאתגר. ופה מדובר על לא להזדהות. לא להזדהות, הווה אומר לא להיאחז. דרך אחת להיאחז ברגש, כמו שכבר אמרנו, זה להתנגד לרגש. כי כמו ששמעתם אתמול, שני הפנים של ההשתוקקות, זה צד אחד לרצות משהו, לרצות אותו, אני רוצה, ודרך שנייה להתנגד לו. להשתוקק ולהתנגד זה אותה איכות, רק להפך. אחת עושה ככה ושנייה עושה ככה. שניהם, באחד אני נצמד לאובייקט על זה שאני מקרב אותו, בשנייה אני נצמד לאובייקט על זה שאני מדחיק אותו. ושניהם ישנה... אז כשאנחנו דיברנו על זה של להתנגד לרגש, זה סוג של להיאחז בו בהפוך. אבל הדרך השנייה והיותר מעודנת, אבל לא פחות כואבת מהרגש, זה זה שמופיע לו רגש, אי משם, פתאום מופיע כעס, ומה אני ישר אומר? אני כועס. הכעס הזה הוא שלי. אתם מרגישים את התחושה הזאת? מתי אנחנו מרגישים הכי צודקים? שאנחנו כועסים. אני מרגיש את זה בכל הגוף, מלמטה עד למעלה. זה אמת לאמיתה. אני ודאי שאני צודק, אני כל כך כועס. יש ברגשות, נדבר על זה, אולי אם יספיק לנו זמן, רגשות נחשבים כאוכרי תודעה. הם מאחירים את תודעתנו, הם מפריעים לנו לראות את האמת כפי שהיא. אז כעס הוא אוכר תודעה בעל תו תקן של הבודה, ודיברנו עליו, אבל יש לא מעט רגשות אחרים שהם מאחרי תודעה, והאחירות של התודעה כתוצאה מהכעס נובעת מכמה דברים. נשמור כמה לאחר כך אם יהיה זמן, אבל מה שרציתי לדבר כרגע זה על ההזדהות. כשאני מזהה את עצמי עם הכעס, אז אני אחד עם הכעס. אז כל העולם הוא לא בסדר, כי אני כועס. אז יש פה הזדהות נורא חזקה דרך לקיחת בעלות על החוויה. והשאלה היא, מאיפה לכל הרוחות יש לי הוודאות הזאת, שאף פעם לא הרערתי עליה, שהרגש הוא שלי, שהרגש הוא אני. הרי לפני שנייה לא כעסתי, ולא הגדרתי את עצמי לפי הכעס, ואולי hopefully בעוד חצי שעה הכעס ילך, או העצב ילך, ואז הכעס זה גם אני? אם הכעס זה אני, אז חלק ממני נעלם ומת. אז רגע, אני לא בסדר, אני אסור לכעס ללכת, כי אני הולך. מאיפה לנו הוודאות הזאת שהרגשות הזמניים, האיראיים, שאין לנו שליטה על הופעתם, הם מי שאנחנו? הרי כשמופיע צליל, והופיעו פה צלילים, והצליל בא, והצליל פעם נעים, פעם לא נעים, אני לא משלה את עצמי ואומר, אני הצליל, או הצליל שלי, למרות שאני שומע אותו, הוא בתוכי לגמרי. וכשמופיע תחושה, פעם היא נעימה ופעם היא לא נעימה, אני לא אומר, אני התחושה. אבל כשמופיע רגש, אני כל כך בטוח שאני הרגש, והרגש הזה הוא שלי. ואל תגעו לי בו, וזה שלי, ומותר לי, ואני צודק, אני מאוד צודק כשאני מרגיש. בעיקר כשאני מרגיש רגשות לא נעימים, אני מאוד צודק. אז הדרמה כדרך חקירה, כדרך התבוננות משחררת, מציעה לנו, עושים שימן שאלה, ולא להזדהות עם הרגשות. האם אני יכול לראות את הרגש ולא להזדהות איתו? פשוט לראות אותו כפי שהוא. משהו שהופיע, נעים, לא נעים, נמשך. שנייה, שניים, שלוש, חמש, עשר, כמה שנמשך. וגם מתישהו משתנה והולך. יש עוד סיבה, אני חושב, שקשה לנו לחוות רגשות במיוחד דווקא בדרך הרוחנית. אני חושב שזה קשור לאיזשהו מודלים ששמענו עליהם ומתקיימים לכיצד קורה שחרור, כיצד מופיע שחרור. שמענו כל אחד מאיתנו סיפורי הערה, סיפורי התעוררות, סיפורים על אנשים שהשתחררו, אנשים משוחררים. אולי פגשנו אנשים כאלה. ובאופן גס וכללי יש הרבה יותר ניואנסים, אבל אני רוצה להגיד שני מודלים שקיימים. מודל אחד זה המודל הזה שאומר שמתישהו באיזשהו שלב כזה או אחר של החיים שלנו או של התרגול שלנו, דפוסי הסבל נעלמים ולא מופיעים. אנחנו מפסיקים לחוות דפוסים מאמללים. לא מופיע יותר כעס, לא מופיע יותר קנאה. הבן אדם שווה נפש עם כל מה שקורה לו, והוא חווה, הוא נמצא באיזה בליס תמידי. יש לנו דימוי כזה. ואכן קורה שמופיע צורה כזאת של שחרור, וחלקנו יכולים לראות שדפוס שימלל אותנו בעבר, הפסיק להופיע. פשוט הפסיק להופיע. לא מופיע. פעם הייתי, היו לי נורא נורא חרדות, כל פעם שנכנסתי לאוטו היו לי חרדות נהיגה, ואיכשהו, אין לי יותר חרדות, נכנס לאוטו, אין יותר חרדות. אז המודל הזה הוא אכן נכון, והוא מתקיים לפעמים באופן חלקי, לפעמים באופן מלא. זה המודל שהדפוס שגורם לסבל נעלם. מודל אחר, שאנחנו אולי יודעים עליו, אבל אולי גם לא מספיק שמים לב אליו, בגלל הדומיננטיות והאידיאליות והפנטזיה של המודל הראשון, היא שדפוסי הסבל לא נעלמים, אבל הגישה אל הדפוס משתנה, ואז הסבל נעלם. הדפוס קיים, הדפוס של לכעוס, שמשהו זה להתאכזב מופיע, אבל הגישה שמקבלת, שמאפשרת ושלא מזדהה, מופיעה יחד עם הופעת הדפוס, כך שהדפוס בא והולך, ואין שם את המשקע הרגשי הבלתי נעים שבעבר הדפוס הזה. זאת אומרת, הדפוס מופיע, אבל הסבל שקשור אליו, מידת האי נחת, מידת החוסר סיפוק, נקטנת עד כדי לא מופיע. ומה שאני רוצה להגיד, שהתרגול שלנו, התרגול הזה שלנו, כאילו שזה שלי או של מישהו, התרגול שאנחנו מתרגלים אותו כאן, מוביל, מגדיל את האפשרויות של שני סוגי השחרור להתקיים. ויש אפשרות, ויש בהחלט מתועד על שחרורים שפשוט הדפוסים חדלו מלהופיע, ויש לא פחות תיאורים והתנסויות שהדפוסים מופיעים, אבל הם נטולי סבל. הגישה אליהם היא כזאת שהסיבה לסבל, שהיא ההיאחזות בחוויה, סבל, אי נחת. הכאב מופיע, אבל הסבל לא מופיע. ואני חושב שחשוב לדעת ששניהם קיימים. כאשר אנחנו מנטלית, ותשימו לב למשל, אם הסיפור הבא מוכר לכם, של מישהו שהולך, שקורה שאנחנו פתאום מופיע בנו איזה רגש, ואנחנו כל כך מוחזבים, כל כך מוחזבים עצמנו. איך זה יכול להיות? אני כל כך הרבה שנים מתרגל, או הולך בדרך הרוחנית, ואני עדיין כועס, ואני עדיין... יש לנו אכזבה, והאכזבה הזאת נובעת מתוך ההאחזות שלנו במודל הראשון, מתוך הציפייה שהדפוס לא יופיע. ומה שאנחנו מפספסים, זה את העוצמה המשחררת של הדרך השנייה, שהגישה אל הכעס שמופיע היא לא פחות חשובה. כי כשאני מאוכזב וכועס על עצמי שעוד פעם אני כועס, אז אני מחזק את היחס המאמלל אל החוויה, בעוד שאני יכול באותה מידה גם לפגוש את החוויה של הכעס ללא שום כעס, ללא שום התנגדות. נשאר אתכם שאלה שכולכם חושבים שאני מניח יודעים את התשובה. הבודה, איזה מודל, דרך איזה מודל הבודה השתחרר? דרך המודל הראשון או דרך השני? פשוט נעלמו לגמרי דפוסי הסבל ולא הופיעו יותר, או שהיה שינוי עמוק ביחס אל דפוסי הסבל? שאלה. אם נקרא את הטקסטים, יהיו לנו משם סיבות טובות להאמין גם בראשונה, ואני חושב שבעיקר המסורות היותר מוהרות פיתחו את האידאליזציה של ההערה של הבודה, התעוררות של הבודה, אבל לא פחות מזה, ישנם בטקסטים תיעודים של הבודה עצמו, שהמודל השני עבד אצלו. ותקפת אתמול סיפרה לנו סיפורים יפים על הופעתו של המרה. המרה, הפרסוניפיקציה של הרגשות השליליים, של הספק, של הכעס, של ההשתוקקות. המרה, הבודה עצמו סיפר על הופעתו של המרה, נדמה לי שהתיאור האחרון זה 3 חודשים לפני מותו של הבודה, עדיין המרה בא לבקר אותו. זאת אומרת שהדפוס קיים, אבל כמו שאתם זוכרים, היחס של הבודה היה שונה לגמרי. הבודה ערך אותו בחיוך. מרה, אני רואה אותך. הבודה ראה, זיהה ולא הזדהה. ולא היה שום בעיה למרה. לא היה שום בעיה לבודה ושום בעיה למרה. כך שהגישה המשחררת היא כלי רב עוצמה, וככל שנתרגל אותה יותר ונתיימן בה, היא עצמה תהפוך להיות אנחנו. היא תהפוך להיות ההרגל המיטיב שמשחרר אותנו מבפנים. ואז אולי נוכל לחוות רגשות שיבואו, יופיעו ויעלמו, לפי אחד הדימויים היפים שקיימים במסורת, היא כמו ציפור שעוברת בשמיים. ציפור שאפה בשמיים ולא משאירה שום עקבות אחריה, מופיעה ונעלמת. או כמו דימוי אחר של יד שכותבת או מציירת ציור על המים, ללא שום סימן, ללא שום עקבות. רגשות מופיעים, שים את השתיק שלהם ונעלמים ללא שום סימן. וזאת אפשרות שכולנו יכולים לפגוש אותה, לתרגל אותה ולהפוך אותה לטבע החדש שלנו. אז אני אסיים באיזשהו התכווננות. מי ייתן שכולנו נדע לפגוש את הרגשות שיופיעו בנו, ירקדו בתוכנו ויעלמו בנו, ללא להותיר שום סימן. אז בוא נסיים בדקה של שיבה בשקט.